מיטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל לברטובסקי, והפעם פרופסור אייל נווה, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, וראש המכון הישראלי לחינוך היסטורי בסמינר הקיבוצים, שידבר איתנו על למה אנשים נרדמים בשיעורי היסטוריה.
כן, לשאלת מיליון הדולר, שמטרידה הרבה אנשים שעוסקים בהיסטוריה באופן מקצועי. מצד אחד, אנחנו מלאים חוויות היסטוריות, כי העבר כל הזמן מדבר אלינו דרך המדיה, דרך הסרטים ההיסטוריים, דרך אתרי אינטרנט, דרך טיולי עבר, דרך מדריכים שלוקחים אותנו לכל מיני מקומות, לכל מיני ערים, ימי ביניים בכל העולם, והיסטוריה זה חלק מהזהות שלנו כל הזמן. אבל ברגע שאנחנו הולכים לבית ספר, המקצוע מיד מקבל איזשהו דימוי של משהו לא חשוב, לא רלוונטי, עם איזה מורה משעמם שמדבר דברים שבאמת לא חשובים לאף אחד, ושופך חומר שבסוף אני צריך לשפוך לו חזרה במבחן. אין לזה שום ערך אינטלקטואלי, זה אפילו לא קשה, אפשר להגיד שמתמטיקה זה קשה, שפות זה קשה, היסטוריה זה סתם מעיק. הדימוי הזה הוא כבר כמה שנים, בגלל שנוצר פה שיבוש. נוצר פה שיבוש. אנחנו בעולם של המאה ה-21. ההיסטוריה כמקצוע צמחה במאה ה-19. היא אמורה הייתה להחליף את הדת. היא הייתה אמורה לתת מפתח שמסביר את ההתנהגות האנושית. לא ניכנס לפרטים. הגל, מרקס, כל מיני כאלה אנשים שחשבו שהם יכולים להבין גם בלי אלוהים ובלי גן עדן ובלי גיהנום, לאן הציביליזציה האנושית מתקדמת. ובשביל זה הם אמרו, ככל שנדע לעבר יותר טוב, ככה נוכל להבין את ההווה יותר טוב, וגם אפילו לנבא את הכיוון שבה הציביליזציה. מה יותר טוב מזה? זה אמור להיות מדע מסביר. וזה נכנס כמובן עם צמיחת הלאומיות לכל מערכת חינוך לאומית. וזה החזיק מים בתקופה מסוימת, הייתי אומר, תחילת המאה ה-20, אולי עד אחרי מלחמת העולם השנייה, שמתברר שלא רק שלא יודעים לאן הכיוון הולך, יודעים שזה הולך לא טוב. פצצות אטום, שואה, מלחמות עולם, ואפשר להגיד שממלחמת העולם השנייה, יש איזשהו פער שמאוד גדול בין היומרה של ההיסטוריה להחליף את הדת כמי שמסביר את הקיום האנושי, ולכן הוא נורא מרתק, לבין התוצאות הדלות של היומרה הזאת. ואז נשאר המורה להיסטוריה, שמספר את הסיפור, אף אחד לא אכפת לו ממנו, משום שברור שהוא לא יודע לאן זה מוביל. אין לסיפור מימד מה שקוראים טליאולוגי. הוא לא מוביל לאיזשהו ייעוד, לאיזשהו סיום. הוא פשוט סיפור. ואז התחילו בכל מיני ניסיונות, זה מה שקורה עד היום, להחיות את הגופה הזאת שנקראת מקצוע ההיסטוריה בתיכון. התחילו לחפש גורמים וסיבות ומיומנויות וכל מיני דברים שבמקום אחר לאנשים יש. ועל זה לבנות איזושהי מערכת של שאלות, כשיצרו גם, המדינה נכנסה ואמרה, זה החומר שאני רוצה, וזה החומר שזה להעביר, וברגע שמישהו נכנס ואומר, זה החומר, זאת אומרת שהחומר שאני כתלמיד רוצה, הוא לא רוצה. ואז יש איזה פער בין מה שהמדינה מחליטה שזה חשוב, הצהרת בלפור, הציונות, עליות, לבין מה שאני חשוב לי, כדורגל, או ריקוד. עד שההיסטוריה לא תבין שהסיפור האנושי הוא הרבה יותר מורכב מאשר סיפור לאומי די משמים, הפער הזה ימשיך להיות. מתחילים להבין את זה. בשנים האחרונות יש תחייה מדהימה להיסטוריה, דרך הסושיאל, המדיה החברתית, דרך העובדה שהעובדות כבר לא חשובות, כי כל העובדות, לכל האנשים בעולם, נמצאים בפלאפון. אז למה אני צריך לדעת עובדות בעל פה? מה שאני צריך לדעת, זה איך אני יכול להגיע לעובדות שמעניינות אותי. שאחר כך זה מתברר שזה לא ממש עובדות, שזה פרשנות, שיש קו מאוד לא ברור בין עובדה ופרשנות, וזה מחזיר עוד פעם את העניין. וזה מחזיר את ההיסטוריה לאיזו זירה שיש בדרמה, שבה אנשים בהווה דנים, מתווכחים, ויוצרים תובנות מהניסיון של אנשים בעבר. שזה דבר מדהים מבחינת העניין שלו. השאלה היא איך מערכת החינוך יכולה לתרגם את זה וליצור דרמה של הניסיון האנושי באמצעות מקצוע היסטוריה, שיכלול בתוכו הכל. בכלל יכלול באותו את הלימודים של האדם, לימודי אדם. היסטוריה זה לימודי אדם. עוד לא עשו את זה. בארץ עדיין, לא רק בארץ, ברוב המקומות בעולם עדיין יש הרבה אנשים שחושבים שצריך להיות סיפור, שהוא ברור, מהתחלה, אמצע, סוף, שיש לו גם איזה לקח לאומי, עד שלא ייפול הסימון שאנחנו חיים במאה ה-21. ההיסטוריה תמשיך לפרוח בעיקר מחוץ למקומות הפורמליים שהם מלמדים אותם. וכמו כל דבר, מערכת חינוך, תמיד הסימון אצלה נופל אחרון. אחרי שקורים דברים, אז מתחילים השינויים. ונכון שיש היום ניסיונות מרתקים ללמד היסטוריה מדהימה דרך הקורסים המקוונים, המוקים, השילוב בין מימדים ויזואליים למימדים ורבליים, ההתנסות בהווה על סיפור עבר, הצגה של העבר, סרטים היסטוריים, שזה ז'אנר מדהים שקורה בשנים האחרונות. שזה לא בהכרח העובדה המדויקת, זה לא חייב להיות, זה פשוט עושה דרמטיזציה של הניסיון האנושי, ולפעמים גם מפעיל דמיון. כלומר, ברגע שההיסטוריה תחזור להיות הסיפור המדהים של הניסיון שלנו כבני אדם לפני כדור הארץ הזה, היא תהפוך להיות מה שנקרא היסטוריה גדולה. היא תהפוך להיות חוויה, היא תהפוך להיות דבר שאנשים באים ליהנות ממנו, מהרצאה מדהימה, מסרט היסטורי, מהצגה היסטורית, מוויכוח פוליטי על ההיסטוריה בין אנשים עם דעות קדומות, עם דעות שונות. ואז זה יחזור אני חושב, לקסם שיש פה. אני חושב שזה קורה. זה קורה במסגרות לא פורמליות, אפילו כמו מכון אבשלום. שמה, אנשים שרוצים להתעניין משהו, רוצים את המימד הנוסף, ואז הם באים, שומעים הרצאה מבריקה, והולכים הביתה, ומתווכחים בראש שלהם עם ההרצאה הזאת, ואומרים, אני היה מבריק, אבל אני לא מסכים לאף מילה. זה בדיוק הרעיון. שההיסטוריה תהיה דיון בלתי פוסק, בלתי פוסק על הדרמה האנושית, ולכן היא תוסיף לנו הרבה טעם לחיים. היסטוריה זה טעם החיים, זה לא החיים עצמם. החיים עצמם זה המדעים המדויקים, זה הפיזיקה, זה הכימיה, זה הביולוגיה, איך כדור הארץ נראה. אבל על הדבר הזה, על החומרים האלה צמח אדם, שיש לו נפש ורוח וכל מיני דברים לא מוגדרים. ההיסטוריה מספרת את זה, מספרת את זה בסיפורים. היא לא יכולה להגיע למסקנות מוחלטות, כי זה לא מדע, אבל זה משהו שהוא בין מדע לאומנות. למה בין מדע לאומנות, או היסטוריון אחד הגדיר את זה, זה לא מדע ולא אומנות, וזה היופי. זה לא מדע משום שאי אפשר להגיע למסקנות מוחלטות שחוזרות על עצמן בזמן, גם יש בעיה של נתונים שהם לא קיימים, כי אתה עוסק בדברים שהיו פעם, שמישהו שחזר ולא בטוח שזה אמת. כל הסיפור המדעי הוא נמצא על קרקע מאוד מאוד לא בטוחה. זה לא אומנות עד הסוף, כי זה בכל זאת החומרים הם חומרים של מציאות. האומנות, היופי של האומנות, זה שיש לנו אמן יוצר שהחומרים שלו הם מבפנים, עם הדמיון שלו, מוזיקה, ציור. היסטוריה לא יכולה להיות לגמרי דמיונית. החומרים הבסיסיים חייבים להיות, מה שנקרא, לא יודע אם לקרוא זה עובדות, אבל אירועים שקרו.
ולזה יש לי שאלה אליך. עד עידן האינטרנט, ההבנה הייתה שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים.
נכון.
ועכשיו, אם
חוץ מה שעושה היסטוריונים שכבר ממלחמת העולם, משנות ה-30 של המאה ה-20, יודעים שהיסטוריה יכולה להיות גם מלמטה, די נשים וקבוצות מודרות ואנשים אחרים. אבל כן, התפיסה הציבורית היא שהמנצחים כתבו את ההיסטוריה.
אני תוהה אם בעקבות הפלורליזם האינטרנטי, שכל אחד יכול להפיץ בו את תובנותיו לגבי מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה, האם ההיסטוריה נגמרה? כאילו, ההיסטוריה כמקצוע נגמר, וזה בעצם הפך לספרות ופסיכולוגיה, כי כל אחד, אתה מדבר איתי על הסיפור האנושי, כל אחד מספר את מה שהוא חושב שקרה.
בשביל זה צריך היסטוריונים. בשביל זה צריך עדיין כמה אנשי מקצוע, שבאמצעות מיומנויות של חקר ומחקר וסלקציה, והעדפה בין עיקר לתפל, ייתנו סיפור משמעותי, שיכול להסביר הרבה דברים לקבוצות גדולות של אנשים. זה לא שולל את זה שכל אחד יכול לכתוב את ההיסטוריה שלו. אבל אנחנו צריכים מה שנקרא גוף מקצועי של אנשים שמודעים שהמטרה שלהם זה לנסות להתקרב כמה שיותר אל האמת, מתוך מודעות שאף פעם הם לא יגיעו לאמת, ולכן להשתפר כל הזמן. על ידי שלילת כל הסיפורי מעשיות וכל הסיפורים הדמיונים שאנשים מספרים על עצמם ועל עברם וימשיכו לספר על עצמם ועברם.
אז באותו נושא, אותו מקבץ היסטוריונים שקיבלו את ההכשרה, בסופו של דבר זה גברים לבנים ופריבילגים.
היה פעם. משתנה.
השתנה?
משתנה. הייתי עכשיו בהרווארד בסמסטר האחרון. זה חצי-חצי גברים ונשים. זה הרבה יותר מגוון מה שהיה בשנות ה-50. מה שאת אומרת זה נכון לשנות ה-50. מהמרד של שנות ה-60 יש שינוי. כמובן, השינוי הוא איטי מאוד. מתוקף העובדה שכדי להגיע לארצות הברית, נגיד, ללמד במקצועות האלה, עד שאתה מגיע למנוחה ונחלה, אתה חייב באמת לעשות מין מסע מטורף, שבגלל שיש פה יתרון מובנה לגברים לבנים ועשירים, אז הם יכולים לעשות את המסע הזה יותר טוב מאשר, נאמר, מיעוטים ונשים ועם תפיסות של משפחה. וזה היה ככה, וזה משתנה, וזה לא משתנה עדיין מספיק, אבל זה משתנה.
ואתה רואה שינוי בנרטיב? אתה רואה שינוי בספרי ההיסטוריה שנכתבים עכשיו?
בוודאי, בוודאי. לחשוב על זה שהנרטיב, נאמר, של היסטוריה של ארצות הברית, שזה תחום שאני מתמחה בו וגם מרצה במכון, הוא אותו נרטיב שהיה בשנות ה-50. היום תקרא ספר בשנות ה-50, אנשים לא יאמינו שככה כתבו. כתבו גברים לבנים, אמרו שלשחורים היה טוב בעבדות, כי לפחות היה להם מה לאכול, כל מיני כאלה דברים, שהנרטיב היה מאוד מאוד לבן, פריבילגי גברי. להגיד את זה היום זה קצת אנכרוניסטי. להפך, היום יש כאלה שאומרים, איפה הגבר הלבן? הכל זה רק לוחמת חירות שחורה, היא הגיבורה האמריקנית, הרי יש ויכוח גדול אם להוציא את הנשיא ג'קסון מה-20 דולר. כי מי זה הנשיא ג'קסון? זה גבר לבן, שוביניסט, מיזוגן, גזען, מקרקף אינדיאנים, בעל עבדים. והוא נמצא ל-20 דולר. כמובן טראמפ מבסוט, כי הוא אמר, הלוואי שאני הייתי כזה. אבל כשאובמה היה בשלטון, הוא אמר שעד 2020 זה יוחלף בדימוי של לוחמת שחורה מפורסמת בשם הריאט טאבמן, שהייתה לוחמת אלימה נגד גזענים לבנים בדרום, ואחר כך הייתה מראשי, לא רק מלחמת אזרחים כי היא לא הייתה גבר, אבל היא הייתה מראשי הדמויות האלה. וטראמפ אמר על גופתי המתה, אנחנו לא נמחק את ג'קסון. זאת אומרת, את רואה שיש ויכוח מאוד גדול לגבי ההגמוניה על הנרטיב. מצד שני, באים אנשים כמוני, ואומרים, בוא נפסיק לדבר על נרטיב. אני כתבתי לי, יחד עם אסתר יוגב, לפני כבר הרבה זמן, לפני 15 שנה, ספר שנקרא היסטוריות. בוא נעבור מהיסטוריה להיסטוריות. יש הרבה היסטוריות, והנרטיבים הם בעצם התחרו זה בזה. קודם כל, מי יותר קרוב לאמת? ודבר שני, מה יותר משמעותי? מה יותר מעניין? גם זה התחרות. וברגע שעושה את זה ככה, אז המקצוע הופך להיות מרתק. אפילו שאתה מרצה. הרצאה ריבוי נרטיבית, שאתה אומר, הנה, אני אמרה לכם את התפיסה הזאת, ועכשיו אני אמרה לכם את התפיסה הזאת, ואז אני, גבר לבן, בן 67 במכון אבשלום, זה אני, עם היסטוריה משלו, מתחיל להגיד, זה נכון, זה לא נכון, זה אולי כן, זה אולי לא, הולך לאינטרנט, בודק, כי הכל אפשר לבדוק היום, הרי פעם יכולתי לשקר, אף אחד לא אמר לכלום. אז אדם כזה הולך ובודק, ואז הוא נכנס משומע סביל, לסוג של סוכן פעיל להיסטוריה. וההפעלה הזאת הופך את העניין למעניין. למה בבית ספר עוד לא עושים את זה? כי לא חושבים שהתלמידים יכולים להיות סוכנים פעילים, הם חושבים שהם עדיין צריכים להיות כלי קיבול, שהמורה זורק עליהם ידע. ברגע שיבינו שזה לא ככה, ואפשר לשנות, ומורים יצירתיים עושים את זה, אז זה הופך להיות המקצוע המעניין ביותר. הכי מעניין.
אז באמת, מה עם הטיפים שלך לעתיד טוב יותר בתחום ההיסטוריה? מה אתה חושב שצריך לעשות בתיכונים ובאוניברסיטאות? האם צריך לעשות בכלל משהו באוניברסיטאות?
באוניברסיטאות יש שהמורים יהיו טובים. זה קצת בעיה. כי אנחנו בעיקר מטפחים חוקרים טובים, ואנחנו מתקדמים על פרסומים ולא על הוראה טובה. למשל באוניברסיטאות, או מה שקורה במכללות, או שבמכללות האמריקניות, שיש היום מכללות שמדגישים הוראה יותר ממחקר, וזה טוב. כי זה בוחן אנשים שמסוגלים להופיע, מסוגלים להיות אנשים שינהלו דיון מושכל, אנשים שלא מאיימים על הסטודנטים באיזשהו ידע כזה שכביכול הם אחראים עליו. כלומר, יש היום רפורמות קוריקולריות ורפורמות בהוראה באוניברסיטאות ובעיקר במכללות. בבית ספר זה קשה יותר, משום שקודם כל יש את הרודנות של הבגרות. כל עוד זה לבגרות זה עבוד. כי בבגרות צריך בסוף 3 סיבות למלחמת העולם השנייה. ולי יש 17 סיבות. אז בעצם דיכו את היצירתיות שלי. הבגרות חייבת ללכת, כמו שהיא, ולהיות אחרת, אולי עבודה, אולי פרוטפוליו, אולי איזושהי הצגה היסטורית כאיזושהי הערכה ללמידה. הלמידה חייבת להיות שונה. אגב, גם פה האנשים שנמצאים במשרד החינוך יודעים את זה ועושים שינויים. אם תסתכלי על בחינות הבגרות בהיסטוריה, נגיד בשנתיים האחרונות, יש בהם מימד יצירתי חדש שלא היה שאני למדתי. ממש מדהים, ממש יפה. כולל דעה של התלמיד, ולשאול שאלות בלי תשובות, כל מיני דברים שהם יצירתיים. אבל זה עדיין לא חלחל למורה הממוצע שיש לו את המחברת משנה שעברה שהוא מכתיב בחומר. כי ברגע שהוא עושה את זה, אז הוא הורס את כל העניין. חוץ מזה, יש עוד מקום, פוליטיקאים עושים הכל, הם עושים גם את זה. תמיד הפוליטיקאים רוצים את האמת שלהם, כדי להצדיק את קיומם, ולהגיד שהאחר הוא רשע, ואנחנו הכי טובים. אז ברגע שעשה דבר כזה, זה מצחיק. אבל אנחנו בכיוון הנכון. היסטוריה הופך להיות משהו מאוד מאוד חי ובועט ומשתנה, וחינוך היסטורי בכלל, שישנה לגמרי, 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 את הדרך שאנחנו מעבירים את הסיפור האנושי מדור לדור, כדי להפוך את זה למשהו הרבה יותר חווייתי. ההיסטוריה היא דינמית לחלוטין, משום שהיא מאפשרת לנו, בצורה מושכלת, לעשות סלקציה בין עיקר ותפל. והסלקציה יוצרת סיפורים שונים, וזה החידוש. עכשיו, הסיפורים השונים האלה גם יכולים להצביע על לקחים, על תובנות, להזהיר מפני אזהרות. ההיסטוריה היא כל הזמן במצב של, קוראים לזה קונטינגנטיות, במצב של דינמיקה שאף פעם לא מתאבנת, אף פעם לא מתאבנת. זה אף פעם לא דבר שאומר, יש לי תיאוריה, יש לי נוסחה היסטורית. לא, אין לי. ותמיד תלוי קונטקסט, ותמיד משתנה, ותמיד בעיניים מתבונן, ותמיד בתחרות אחת עם השני, מי יותר קרוב לאמת. ושוב פעם, פה צריך באמת אנשי מקצוע ואנשים הגונים, שידעו להבדיל בין התפל והעיקר. תפקידו של ההיסטוריון זה על סמך גילויים חדשים וקשרים חדשים שהוא עושה בין עובדות שעבר, לכתוב את הסיפור מחדש, כן. כל הזמן לכתוב את הסיפור מחדש. עכשיו תביני, למשל, שעוסקים בהיסטוריה העתיקה, אין לנו הרבה חומר שנשאר. אז על סמך המיות החומר, אנחנו עושים קשרים קצת דמיוניים, ומדי פעם שזה ארכיאולוג מגלה משהו חדש, אנחנו משנים. היסטוריה מודרנית, אנחנו לעולם לא נגיע לחומר שיש. מה שהיה אתמול נמצא במיליוני מקומות שבחיים, כי הבן אדם אני לא יודע מה היה אתמול. אז לספר בדיוק מה היה אתמול, זה תלוי בעיני המתבונן. איך לספר? מבחינת ההגינות. אז ריבוי החומר של היסטוריה מודרנית, והמיעוט החומר מההיסטוריה של עבר, הופך את המקצוע הזה כל הזמן למקצוע שאפשר לשפר אותו.
אני הולכת להתקיל אותך עכשיו.
Okay.
תן לי את האמרת שפר שאתה הכי אוהב שנאמרה על ידי דמות היסטורית.
אוי, בבואי. הייתה איזה דמות שאני חקרתי אותה בשם תיאולוג אמריקני, בשם ניבור, שאף אחד לא זוכר, שנתן הגדרה יפה לדמוקרטיה. הוא אמר, וזה קצת רלוונטי לפחות להיסטוריה המודרנית, מאז שצמחה הדמוקרטיה לפני כ-200 שנה, ועד מצבה העגום היום של דמוקרטיה פופוליסטית, שמונהגת על ידי מנהיגים מוזרים. אבל זה לא, זה יכול להשתנות. הוא אמר ככה, יכולת האדם לתפוס צדק אפשרה את התפתחות הדמוקרטיה, אבל הנטייה שלו לאי צדק מחייבת את הדמוקרטיה. באנגלית, man's capacity for justice made democracy possible, and man's inclination for injustice made it necessary. לא רע.
זה היה פרופסור אייל נווה, שדיבר איתנו על למה אנשים נרדמים בשיעורי היסטוריה. אם אהבתם את אייל, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד רעיונות מרתקים עם מרצה המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, ואנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתופיע. תודה לאייל, תודה לצוות המכון, ותודה למכללת PPM. אני מיכל לברטובסקי, ניפגש במכון.